טוב, שלום, במזל טוב, אנחנו מתחילים היום ה-18/5/23, סדרה, מקווה, מאוד מעניינת, עד כאן, עד עמוד 60 זה מה שאני מקווה להספיק היום, אני ממש אופטימי, בספר באמת מאוד חשוב של קארל פופר, דווקא בגלל שהוא סקירה של הרבה מאוד פילוסופיות שמלוות אותנו, ושאנחנו שומעים הרבה מאוד מאותם נאורים, או מאותם אנשים שבעצם מעוניינים שהחברה שלנו תהיה פחות פתוחה, ויותר אוליגרכית, או יותר נקרא לזה נשלטת על ידי הציבור הנאור. הדברים פה, אני כבר אומר, יזעזעו פה חלק גדול מהאנשים, גם בגלל שאפלטון, שהוא בעצם מרכזו של הספר הזה, הוא מהווה בעיקר הפילוסופיה המערבית, או כמו שאני לא זוכר בדיוק מי אמר עליו, שכל הפילוסופיה המערבית אחרי אפלטון היא פסיק בלבד. זאת אומרת, אפלטון, אפשר להגיד, נגע בכל הנושאים בפילוסופיה, בכולם נתן תשובות ברורות ומסודרות, וכל שאר החידושים שחידשו בפילוסופיה המערבית אחרי אפלטון הם באמת קטנטנים מאוד, כבר אפלטון העלה את הרלטיביזם, וכבר אפלטון העלה את הספקנות ואת הפוסט-מודרניזם וכל הדברים האלה. כמובן הוא לא היה אף אחד מאלה, הוא נתן תשובות לכל הדברים האלה שהם בפילוסופיה שלו, אבל אפשר להגיד שפופר עושה פה ניתוח באמת מבריק של הפילוסופיה של אפלטון, וגם לא יצויר שאנחנו רק נעסוק באפלטון, ובזה הסדרה תסתיים, מה שכמובן לא יקרה, כי אנחנו נעבור להגל ולמרקס ולפרויד, ולהרבה מאוד אנשים שהשפיעו על החשיבה שלנו של היום, ונחבר גם הכל כמובן לבגץ ולאהרון ברק, כי הדברים האלה מאוד מאוד קשורים. גם למדנו רק על אפלטון, אני חושב שעשינו בזה הישג אינטלקטואלי כביר, כי הרבה מאוד מהאנשים מכירים את משל המערה, וזהו. ובעצם החשיבה של אפלטון השפיעה על המערב בצורה שכנראה אין בן אדם אחד חוץ ממשה רבנו שהשפיע על המערב בצורה כל כך אינטנסיבית. וכבר היום אנחנו נגיע לכמה מהדברים האלה שבאמת אני חושב יקרו אתכם בתדמה שהשורשים של הפשיזם, של הקומוניזם, של מדינה טוטליטרית מכל סוג שהוא, הם פשוט הם נמצאים באפלטון, עכשיו לא נמצאים בין השורות, הם נמצאים בצורה הכי בוטה שיש, ומשום מה, כל אלה שמתהדרים ביותם הערביים וליברליים וכו' וכו', לא חושפים את זה שבעצם היסודות האלה מגיעים מאפלטון, כי אפלטון הוא מהטובים, הוא מהנאורים, הוא ראש לכל הפילוסופים, אפשר לומר, ואנחנו נגלה שהאמת מאוד מאוד עצובה, לפחות לגבי הפילוסופיה שלו, כמובן שהכתיבה שלו היא ללא רבב, והוא כנראה היה מהכותבים הכי מוכשרים בהיסטוריה האנושית, וזהו, עד כאן לגבי ההקדמה. עכשיו יש כאן הקדמה נהדרת של יובל שטייניץ, גם עשינו על זה פרק בעל המשמעות, פרק שהיה בעצם ממש רק על ההקדמה של שטייניץ, פחות על החברה הפתוחה והעבר, יותר על בעצם הרעיונות שבחר שטייניץ לעלות. זאת אומרת שאנחנו נרוץ זריז על ההקדמה, ונתקדם לספר עצמו. אוקיי, עכשיו, אחד המושגים הראשונים שאנחנו נדבר עליהם, זה מושג שנקרא היסטוריציזם. זה בעצם מושג שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל רק תדעו שזה המושג שבעצם אולי אפשר להגיד שכל הספר הזה מסתובב סביבו. אני לא עומד להגדיר אותו עכשיו, אבל אני רק יגע בכמה פינות דרך ההקדמה, ולאט לאט אתם תראו שהמושג הזה נהיה הרבה יותר ברור. לטענתו של פופר, אם המרקסיזם, למשל, מאפשר לחסידיו להסביר כל התרחשות היסטורית שניתן להעלותה לדעת, כלומר, אם ניתן ליישב עם תורת מרקס גם את התרחשותו של מאורע היסטורי מסוים א' וגם את היפוכו לא', אזי אין היא תורה מדעית כלל, ואם כך מהו? סוג חדש של מיסטיקה דתית. עכשיו, שיהיה ברור, אני אדם דתי, ואני לא מתנגד למיסטיקה דתית, אבל כשמשהו הוא מיסטיקה דתית, חשוב להגיד שהוא מיסטיקה דתית. חשוב להגיד שהוא עניין של אמונה, ולא עניין של מדע. ולכן, הרבה אנשים אמרו לי את זה בהקשר לכמה פרקים שאמרתי, כל מה, גם בטיקטוק אני אומר את הדברים האלה, שבעצם לשמאל יש דת, והדת הזאת היא דת כמו כל הדתות, זה לא איזה סוג של רציונליזם לילה ולילה, זה פשוט דת משלהם. אני לא יורד עליהם שזה דת, אני פשוט אומר להם, חבר'ה, תשתמשו במושגים המתאימים. והמרקסיזם, או התורה של רוסו, או של יובל נוח הררי, או של כל החבר'ה מה-World Economic Forum, זה דת. זה לא אומר שזה רע, זה רק אומר שזה לא נכלל בקטגוריה של מדע. זה א', וזה היסודות, רגע, זה היסודות של מרקס, כפילוסוף שהוא ידוע לא בתור הניתוח הפילוסופי המבריק שלו לאפלטון, אלא הוא פילוסוף של המדע. והספר הזה מאוד יהדהד לכם, פילוסופיה של המדע ורציונליזם ברמה הכי גבוהה, כי פופר הוא אמן של לוגיקה. כן, צבי.
יש בזה משהו שהשמאל העמוק, המרקסיזם זה דת, אבל מה שאולי אמרתי, אז האלוהים בדת הזאת זה ההוגה המרקסיסטי עצמו. כלומר, שהוא לא כפוף לכלום, שום דבר. בדת רגילה יש לך כתבי קודש, שמישהו בעזרת הכתבי קודש יכול להגיד, "ופ, פ, 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 אתה חרגת מהכללים." שזה משהו שהוא לא אפשרי. אם מאו צטונג אומר, "אתה אנטי-מהפכן," אתה אנטי-מהפכן. אי אפשר להוכיח להפך.
כן, אז אין לך ראש. אפשר להגיד שהדת של השמאל מסוכנת, כי היא דת כל כך ישימה, וכי היא דת שכל כך מותאמת בעצם להכלה, נקרא לזה, טוטליטרית.
דרך אגב... אולי אפשר לקרוא לזה יותר קאץ.
אני פחות, אתם מכירים אותי, אני פחות אוהב שמות תואר, ואני יותר מעדיף פשוט להגיד מה זה הדבר, מאשר לתת לזה איזה תיוג כזה או אחר, אבל אני מאמין שאנחנו נסתדר. אוקיי, אז בואו נתקדם. זה דבר ראשון, זאת אומרת, ברגע שנגיד תורתו של הרב קוק מסוגלת להסביר גם פינוי של עמונה וגם פינוי של התנתקות כחלק מהמהלך הגאולי וגם את יום ירושלים כחלק מהמהלך הגאולי, אז בוא נגיד, זה לא תורה מדעית, זה לא משהו שמאפשר לנבא את העתיד. זה אמונה שבסופו של דבר תהיה גאולה, אנחנו לא יודעים פשוט מתי היא תגיע. אבל הבעיה עם כל אלה שהם, נקרא לזה, חסידים מלאים של הרב קוק ושל אלה שמדברים בשמו היום, ואומרים, הנה, אנחנו רואים שאבי מעוז קיבל קול, זאת אומרת, זה חלק מה... לא, זה לא חלק מכלום, אתם לא נביאים. כשיהיה לנו נביאים, אנחנו נדע באמת מה אלוהים רוצה מאיתנו בדיוק בעת הזאת, בשעה הזאת, ומה אומר יבחרו של אבי מעוז. אבל כל עוד אין לנו... אז אנחנו צריכים להיות באיזושהי צניעות שנקראת צניעות אפיסטמית, זאת אומרת צניעות לגבי ההבנה שלנו של המציאות. הצניעות הזאת תביא אותנו גם ליותר אמונה באלוהים, כי בעצם אתה מבין כמה אתה חלש ורק ואין לך יכולת נבואית, וגם היא תביא אותנו לשימוש מאוד מתון בכוח, שזה נראה לי משהו שכולנו נסכים עליו, ששימוש בכוח כדי לכפות דברים הוא דבר גרוע, חוץ מאשר כמובן לשמירה על הביטחון, על החירות ועל הקניין. ושטיינליץ ממשיך ואומר, יתר על כן, מהאידיאולוגיות הטוטליטריות נובע שכאשר המצב האידיאלי מושג לבסוף, יש להקפיאו מיד. וזה אחת הנקודות הכי חשובות לפי דעתי בספר או במהפכנות באופן כללי. המהפכנים הכי גדולים הם השמרנים הכי גדולים רגע אחרי כינון המהפכה. זאת אומרת, רגע אחרי שמרקס, שלא שמרקס, שסטלין עולה לשלטון או שלנין עולה לשלטון, פתאום אומרים, רגע, עד עכשיו היינו מהפכנים. מעכשיו, מישהו יעז להזיז פסיק בדוקטרינה, להוציא את הספר הלא נכון מהארון, אוי ואבוי. כי אנחנו צריכים לשמור על המצב הקיים של פוסט מהפכה, קבוע, יציב וללא שינוי. ברמה של, כמו קסטות בהודו, שאם מישהו נולד לקסטה של הטמאים, הוא יישאר טמא לכל חייו. וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי?
בצפון קוריאה יש מלא קסטות, זו מערכת מאוד מפותחת.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
איפה אתה רואה אותה חוץ מאשר פה בספר?
לא, בצפון קוריאה אני אומר.
בצפון קוריאה, כן.
יש ממש, יש ממש קסטות ממש מאוד מתוחכם. יש לא יודע כמה תת קסטות יש שם.
כן, אז אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד חברות. יש בעצם פופר מנגיד בין החברה הפתוחה, שהיא בעצם חברה שאומרת, כמו שאומר דורונה סמוגלו, אני בטח מעוות את השם, מדוע אומות נכשלות, הוא אומר, אומות מצליחות זה אומות שבהן אדם יכול להיוולד לעיקר הכי אני, ובסופו של דבר לעלות לגדולה מכוח הכישורים שלו, ומכוח זה שהחברה היא בעצם פתוחה, והיא יודעת, המוסדות שלה הם מוסדות מכלילים, זאת אומרת, מוסדות שמאפשרים לאנשים לעלות ולרדת, לפי מריטוקרטיה. ומוסדות לא כאלה, של החברה הלא פתוחה, של החברה הסגורה, של החברה הקבועה, לדעת פופר, זה מוסדות שאומרים, נולדת שחור, מעכשיו אתה תהיה מפלה מתקנת לכל חייך, גם אם אתה מאוד מוכשר. או נולדת שחור, כנראה אתה יתחזרו אליך. ובעצם לא נותנת לבן אדם להתבטא בפני עצמו. או נולדת לבן, אז כנראה אתה מושחת, משחית, ואדם שמאוד מעוניין להוריד את כולם למטה. זאת אומרת, אנחנו רואים סימנים לחברה הפתוחה ולחברה הסגורה, או לחברה הקפואה, בהרבה מאוד מהאידיאולוגיות החברתיות שמלוות אותנו. אני לא רוצה להגיד, כמו בסדרה הקודמת, כל הזמן השקפה גדורה ולא גדורה, כי הדברים הם פחות קשורים, אבל אנחנו באמת צריכים להסתכל על זה מהפריזמה הזאת מעכשיו, החברה הפתוחה ואויביה. זאת אומרת, כל המהפכנים האלה מעוניינים להשתלט על החברה, ולאחר מכן להקפיד כל השינויים החברתיים לא על מעד. אנחנו נראה אצל הפלטון גם את הגזענות הזאת, ואת הטוטליטריות הזאת כלפי הרכוש וכלפי הקניין, וכלפי והניסיון להרוס את המשפחה הקיימת, הכל נמצא אצל אפלטון, שזה פשוט מזעזע לראות שכל הדברים כאילו שהם היום השיא הפרוגרס, נמצאים כבר לפני מעל 2500 שנה. כדי להגן עליו מפני... כן?
תמיר, כשאתה אומר שאתה לא רוצה להשתמש במושגים של השקפה גדורה והשקפה לא גדורה, זה כי הם לא נכונים בדיון הזה, או כי פשוט אנחנו בספר אחר, כי בסוף זה נראה לי, אנחנו עדיין מדברים על רעיונות של ימין ושמאל, שחוצים את האנושות מקדמת דנא, וזה תמיד נכון, פשוט.
אז
קרה לזה...
אני אומר, הם מעדדים לי, שריאל, הם מעדדים לי, הרעיונות האלה, אבל אני רוצה באמת שכאילו נקרא את הספר הזה, כמו שאני קראתי אותו שהייתי בן 18, לא הכרתי שום פילוסופיה פוליטית לפני, ו... התחברתי לרעיונות של פופר כפופר. כי פופר לא אומר שפה הבדל בין ושמאל, הוא פשוט בא ומציג מהי החברה הפתוחה ומי הם האויבים שלה, האויבים הרעיוניים שלה. ואני חושב שכדאי שבכמה שיעורים הראשונים, ננסה פחות להדהד דברים שאנחנו מכירים ויודעים ממקומות אחרים, וננסה כאילו לראות, אוקיי, מה פופר אומר לנו על אפלטון, על הרקליטוס, על כל ההוגים האלה. אנחנו נהיה בטח בחמישה, שישה שיעורים הראשונים רק בפילוסופיה היוונית. אז זה השלמה ממש טובה לכל מי שלא מכיר, לא מספיק למד, וזה אחלה של דבר, כי היא הבסיס בסוף לכל המערב. אוקיי. כדי להגן עליו מפני סכנת הניוון והנסיגה לאחור, אוקיי? בפילוסופיה היוונית, במיוחד של אפלטון, כל דבר שקיים, נגיד הפלאפון שלי, הוא בתהליך ריקבון מהרגע שיצרו אותו. אני בתהליך ריקבון מהרגע שנולדתי. זאת אומרת, כולנו הולכים אל המוות, ולכן, על מנת זה שלא נלך על המוות, צריך לעשות צעדים מאוד 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 אקטיביים, כמו לעשות ספורט ולאכול בריא וכל מיני דברים כאלה, בשביל לעכב את הניוון והנסיגה. במצב האידיאלי, כל שינוי הוא שלילי, מעצם הגדרתו, באשר הוא בהכרח שינוי מהטוב ולרע. אצל אפלטון, עולם האידאות, בעצם זה עולם של הכיסא כשלעצמו, הטוב כשלעצמו, מוסר כשלעצמו, זאת אומרת, כל הדברים הם כשלעצמם בעולם האידאות, ואנחנו רק בבואה חיוורת שלהם. נדבר על תורת האידאות בהמשך, אבל רק שתדעו שבעצם הדברים בעולם השפל, העולם שלנו, הם מנוונים מעצם זה שהם מחוברים לחומר, ולכן אנחנו צריכים להתחבר כבני אדם לאידאות, כי זה בעצם החלק בנשמה שנשאר, השכל והמחשבה. לכן הוא פילוסוף, כי הוא אומר, בעצם אני רוצה לחבר את השכל שלי, את הדבר המיוחד בי כבן אדם, לעולם האידאות, והוא לא יתנוון. להפך, הוא ישמר, ואחר כך הוא ילך לעולם הבא. הרבה מהרעיונות היוונים האלה, איכשהו שורים גם ליהדות, באופן כזה או אחר, אני לא יודע מי ישפיע על מי, יש רבנים שאומרים שאנחנו השפענו על היוונים, ויש כאלה שאומרים שאנחנו השפענו מיוון, נשאיר את הדיון הזה פתוח.
פרסיקו כתב על זה ספר מעניין.
איך הוא נקרא?
וואי, לא זוכר, אני אחפש.
תגלגל.
מכאן ש... אז כנראה שהתשובה הנכונה היא הפוך ממה שפרסיקו אמר.
זה תמיד נכון. מכאן ש...
זה האמת היא, זה די זעזע אותי, הכמות ההשפעה שם שמתוארת של התפיסה ההלניסטית על היהדות, זה כאילו דרסטי.
אז אני חייב לומר שאחד הדברים המדהימים ביהדות, ולפחות גם לדעת חזוני, זה כמה ישפיע על המערב, בצורה שכאילו לא ניתן לתאר, כי אתם תראו פה אידיאולוגיה טוטליטרית מזוקקת ביוון, מזוקקת. בספר של הרב שטמלר, שראיינתי אותו על, על, עליו, נקרא פלטינה ופלסטלינה, הוא בעצם מראה כמה שיוון רחוקה, רחוקה, רחוקה מערכי המערב. כמובן שגם במערב של היום יש השפעה מאוד של אפלטון ושל כל האידיאולוגיות הטוטליטריות האלה, אבל יש גם הומניזם צרוף שמגיע מהיהדות. לא, אין לו מקור נביאה אחר, אבל בואו לא ניכנס לדיון הזה. זה דיון...
אדם עמוק. בצלם אלוהים, זה הספר.
אוקיי, הגיוני. אז בואו נמשיך. מכאן שהשינוי ולפיכך גם הפתיחות לשינויים פסולים מעיקרה מרגע שהושגה המטרה. מכאן מסיק פופר, כי התוצאה הלוגית של האידיאליזם החברתי היא שהחברה האידיאלית צריכה מעצם עליונותה המכרעת על כל ארגון חברתי אחר, להיות חברה סגורה, המקפיאה את מבניה, והמקפידה על קשיחותם כתריס מפני שינויים. לשון אחר, חברה אידיאלית היא חברה טוטליטרית מעצם מהותה. הוא יוכיח את זה בהמשך, לכן אני לא מתעכב על זה, אבל זה מין הקדמה טובה לספר, ולכן אני מתחיל פה. מאפלטון, קופץ פופר הישר לבחינת האתטיזם. אתטיזם זה בדיוק ההפך מליברליזם. בסדר, זה כאילו המדינה שולטת גם על המוסר, וגם על אכיפה של החוק הרגיל והיבש. זאת אומרת, זו מדינה שהיא בעצם לא שמרנית, לא ליברלית, וגם לא סוציאליסטית. כי הסוציאליסטים, מה הם אומרים בעצם? אנחנו רוצים לשלוט רק על הכלכלה, אבל לא על המוסר. מדינה אתטיסטית היא שולטת גם על המוסר, וגם על הכלכלה. זאת אומרת, יש לה שליטה מלאה על החיים. מאפלטון קופץ פופר הישר לבחינת האתטיזם של הייגל והקומוניזם של מרקס, ומדלג בדרך על כמה צורות תוספות של טוטליטריות אידיאליסטית, שירדו לעת עתה מעל בימת ההיסטוריה. בראש ובראשונה, לטוטליטריות הכנסייתית או האפיפיורית, שהנמקתה ינקה רבות מאפלטון. שימו לב, הכתבים של אפלטון לא סתם הגיעו לנו למאה ה-21, הם הגיעו מהסיבה הפרוזאית שהכנסייה הקתולית בעצם ראתה את הכתבים של אפלטון ואת הכתבים של אריסטו כחלק קצת, נקרא לזה, מקביל לכתבי הדת. זאת אומרת, היה מותר לכמרים ללמוד את הכתבים האלה כדי לבסס את האמונה בישו. ובגלל זה הם הגיעו אלינו. עכשיו, נשאלת השאלה באמת, למה שהכנסייה תאפשר העתקה של כתבי כפירה, אפשר לקרוא לזה, של עובדי אלילים, כי אפלטון ואריסטו לא בדיוק היו נוצרים מאמינים. רחוק מזה. אז אחת התשובות היא שבעצם התורות האלה של אפלטון ושל אריסטו והפילוסופיה היוונית אפשרה למערב גם בעצם שליטה על המונים באופן מאוד מאוד ציני, כי בעצם הברית החדשה היא ההפך מכל דבר שאפשר לשלוט בו במדינה, כי בעצם ישו אומר צריך להושיט את הלחי השנייה, וכל מיני אמירות כאלה מאוד חלביות שלא מאפשרות קיום מדינה ריאליסטית, אבל יש גם עוד תשובות, אפשר לדבר על זה בהמשך. בלי להרחיב בהשקופותיהם הידועות יחסית של הייגל ומרקס, הנבחנות בספר בהרחבה, נציין רק שפופר מוצא כי עם כל ההבדלים ביניהם לבין תורתו של אפלטון, וביניהם לבין עצמם, לאידיאולוגיות של המשטרים הטוטליטריים המודרניים, משותפים אותם ארבע רעיונות מרכזיים שפותחו במקור בידי אפלטון. אז אומר לנו, יש לנו פה, החברה הסגורה מתבססת על ארבעה רעיונות מרכזיים שמגיעים מאפלטון אל הייגל, אל מרקס ואל הנאו-מרקסיזם של היום. והם היסטוריציזם. היסטוריציזם, אני לא אפרט את זה עכשיו, נדבר על זה בהרחבה. בעיקרון, כל הספר הזה הוא בעצם תמצות של, לא תמצות, הוא עיון ברעיון ההיסטוריציסטי דרך אפלטון וההשפעה שלו. היסטוריציזם פה זה קיומו של דטרמיניזם היסטורי. זאת אומרת, להיסטוריה יש כיוון, יש מגמה, ההיסטוריה הולכת לאנשהו, לאנשהו הזה זה סוג של החזרת התרה למקומה. זאת אומרת, אנחנו מעוניינים לחזור לימי קדם, שם הכל היה טוב, הכל היה עמד על מקומו בשלום, ואנחנו מעוניינים אחרי שנגיע לימי קדם האלה, להקפיא בעצם את השינוי שאנחנו נעשה. בצבי זה מאוד מזכיר כמובן את התורות של רוסו, של הפרא האציל, של החברה של פעם, של ביטול של התיעוש ושל הקדמה הטכנולוגית, כמובן שהאליטה העשירה לא תבטל את הטיעוס עבורה, היא תמשיך לענות בתנאי החיים המאוד מאוד טובים. אבל כל שאר האמונים אמורים לא לאכול בשר, ואמורים לגור בבתים קטנים ובלי חשמל, כדי לא להרוס את עם האדמה.
כן, רוסו יונק המון. רוסו יונק המון מאפלטון. הוא ממש, בספר שפרסם אותו, אתה ממש רואה את המלך פילוסוף, ואת חלוקת החברה למעמדות, זה ממש המשפט האחרון בספר שלו. וגם שצריך להשתמש ב... איזה?
אמנה חברתית?
לא, הספר הראשון שפרסם אותו, זה מאמר על מדעים ואומנויות. זה ספר מדהים, כי הוא, כל הספר הוא אנטי-נאורות רדיקלי, 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 הוא נגד מדע ואומנות ובעד בורות ועוני, בשם האל והלאום, ורק בשלוש דפים, כמה דפים האחרונים, הוא אומר, טוב, אבל אם בכל זאת אתם רוצים מישהו נאור, אז תשמעו. ואז כאילו מכתיר את עצמו בתור, כאילו, בעצם הוא מכתיר את עצמו בתור מי שאמור לשלוט, להיות המלך פילוסוף, ושאר העם צריך להבין שיש את אלה שנולדו לגדולה, ויש כאלה שלא, וזהו.
טוב, אז חיפשתי לך בספרייה, לא מצאתי, אבל זה יצא בהוצאת מגנס, זה נקרא רוסו מאמרים, מי שרוצה לקרוא, זה אחלה של מאמר, הוא זכה במקום ראשון, ובאותה תחרות, קאנט זכה במקום שני. בקיצור, הוא כתב מאמר מאוד יפה. אוקיי, אז אז ארבע רעיונות. הרעיון הראשון, היסטוריציזם, בעצם להיסטוריה יש מגמה. אסנציאליזם, האמונה בקיומן של מהויות נצחיות. אסנציאליזם זה בעצם אומר, יש את הטוב כשלעצמו, ולא ניתן לשנות את זה שיש את הטוב כשלעצמו, גם אם יש איזה מישהו שהוא אומר אחרת, הוא פשוט טועה. ולכן זה מאפשר המון המון ודאות בהפעלת כוח. סתם שימו לב לכמה זה שימושי. חברה סגורה ומניעת ביקורתיות ודיון פתוח. בסדר? זאת אומרת, על מנת להגן על הטוב, אז אסור שתהיה סובלנות כלפי האנשים האלה שהם טועים. וזה כמובן מופיע אצל מרקוזה, זה לא רעיון חדש, זה רעיון בין 2500 שנה. שלטון של מעמד מסוים והתנסותו על האחרים, שוב, אליטה משרתת, כדי שידאג לחברה כולה או למדינה בזכות מהותו או חוכמתו. לפיכך, פופר מסכם את יחסו לכל הרעיונות החברתיים הנשגבים הללו באמירה חריפה אחת, הניסיון ליצור גן עדן עלי אדמות מוביל תמיד לגיהנום. ואני שם פה את ה, נקרא לזה, את הדגש על המילה תמיד. זאת אומרת, הוא כפילוסוף שמכיר היסטוריה בצורה ממש יפה וטובה, הוא אומר את זה שבאמת אסור לנו ליצור גן עדן עלי אדמות. מה אנחנו צריכים לעשות? לפי פופר, הוא ממציא מושג מאוד מאוד יפה, שנקרא הנדסה כמעונאית, זאת אומרת, הנדסה חברתית כמונאית, והנדסה חברתית סיטונאית. מי שירצה ליצור גן עדן, אני מוסיף פה כאילו בסוגריים, כמונאי עלי אדמות, אז הוא יכול להגיע באמת לגן עדן, אבל מי שיעשה את זה בצורה סיטונאית, אז באמת זה יוביל לגיהנום, ואלה מושגים של פופר, זה לא מושגים שאני מלביש על פופר. פשוט אני מערבב פה בין הפרקים. הנה, הנה, פה אומר את זה, וואלה. כיוונתי לדעת גדולים, כמונאי, כמונאי, כמונאי. הנה, גרנדיוזית, ויש פה את ההבחנה בין כמעונאי לבין סיטונאית.
כמעונאי וסיטונאי זה הכל עניין של מידה, זאת אומרת, אם אתה שואף לגן עדן המוחלט מוחלט, שם אתה בעצם תאבד את עצמך ותגיע לגיהנום, ואם כן. תלך מסכון...
אם אתה תנסה להקים גן עדן ברמת המשפחה שלך, אולי שום דבר לא יקרה. כי יש הרבה אנשים בחוץ שמגבילים אותך, והאפשרות שלך להפעיל כוח היא לא באמת כזאת גדולה, ותהיה ביקורת חברתית, וגם זה ניסוי מספיק קטן, כדי שגם אם הוא נכשל, זה לא נכשל באושוויץ, זה נגמר באולי ילד עם טראומות. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא משהו שהורס את העולם, אתה הורס את המשפחה שלך. וגם אתה מספיק קרוב לילדים כדי שאכפת לך מהם, נגיד. או אם כפר קטן או קט קטנה תנסה לעשות גן עדן, אם הקאט הזאת תהיה קאט מוצלחת, יכול להיות שתתפתח פה עכשיו דת שתטיב לי עם האנושות. ואם לא, אז הכפר הזה ייחרב מבחוץ, כי מישהו יהרוג אותו. כאילו, כי הם יהיו חלשים, או הם יהיו מנוונים, או כל מיני דברים כאלה. כמו האיסים של ים המלח. הרכיב הנבואי של המרקסיזם קובע פופר, מצביע פועל על כך שלמעשה מדובר בתורה שהיא דתית יותר מאשר מדעית. זה כמובן חלק מההיסטוריציזם. שיש לה היסטוריה מגמה, ויש את הפרשנים המוסמכים שלה, ובראשם ישיבה שיושבת בשכונת הר חומה בירושלים. מי שהבין את הרמז, הבין. מסתבר איפה שהפלורליזם הרלטיביסטי, הפוסט-מודרניזם, אם להשתמש בז'רגון המקובל היום, אינו פלורליזם כלל, ובוודאי שאינו מוליך לסובלנות. במקום שבו הפלורליזם הרציונליסטי מעודד את הוויכוח הפילוסופי, ואת הניסוי המדעי במתודות ביקורתיות המקרבות אותנו אל האמת, גם אם התקרבות זו אין לה נקודת סיום כפי שעולה מפילוסופת המדע של פופר, הרלטיביזם מוליך בהכרח לפנייה אל האלימות והכוחנות בפוסק אחרון בכל מחלוקת. זה אחד הציטוטים הכי יפים של פופר, וזה משהו שכל הזמן חוזר עליו פיטרסון. וזה נקודה, אני חושב, ששווה את כל השיעור. זאת אומרת, הרלטיביזם, אז אם אתה אומר, אי אפשר להגיע למסקנות על ידי דיון אינטליגנטי, אז פיטרסון אומר, אבל כמובן פופר היה קודם, שאתה בעצם אומר, בוא נפתור כל מחלוקת על ידי כוח, כי זאת האלטרנטיבה היחידה לדיון אינטליגנטי. ואם אתה בעצם לא מאמין בדיון, אז אתה גם לא יכול להאמין בדמוקרטיה, כי הרי איזה ערך יש שאני אנעם נאומים על הבימה, ואנסה לשכנע אחרים בצדקת דרכי, וככה נעשה הצבעה של שווים. זאת אומרת, תהיה פה איזה מין אליטה שתשלוט בכוח הזרוע, כפוסק אחרון בכל מחלוקת, היא גם תסתום את הוויכוח, כי אין טעם לוויכוח, כי הם הבינו קודם מה האמת, וככה מתקיימת חברה טוטליטרית.
ג'יימס רינדליך, אני אוהב, הוא הגדיר את החברה הליברלית כמערכת פתרון סכסוכים.
כן, אז זה פופר, זה של פופר. פופר אומר, הדמוקרטיה היא שלטון, לא שלטון הרוב, לא שלטון העם, לא איזונים ובלמים, לא, 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 החלפת השלטון באמצעים לא אלימים. זהו, זה דמוקרטיה לדעת פופר. הוא אומר, במלוכה השלטון לא מתחלף באמצעים לא אלימים, בדיקטטורה זה לא אלימים, הכל אלימות, חוץ מדמוקרטיה, זאת שיטה יחידה שבה באמת אפשר לשנות סלטון באמצעים לא אלימים. עשיתי על זה פרק עם ניסים סלמה, שטוען שבישראל השלטון, בסדר? כאילו של בגץ, הוא לא מתחלף באמצעים לא אלימים, וכשאתה רוצה להחליף את בגץ, אז אתה תתקל בהמון אלימות, והשלטון מעולם לא עזב את מפאי, בגץ והדברים האלה, והוא לא, אין בישראל דמוקרטיה באמת, בגלל הדברים האלה, מי שרוצה שיקשיב, זה פרק שנקרא ישראל אינן בדמוקרטית, של ניסים סלמה, פודקאסט סלמה שמות. קבוצות דתיות בחברתנו, מוסרות את, פה עכשיו הוא נכנס בדתיים על מלא, קבוצות דתיות בחברתנו, בישראל, מוסרות את ההכרעה בעניינים החברתיים והציבוריים החיוניים ביותר, לגוף של חכמים בלתי נבחרים, הממונים לכל ימי חייהם הקרוי מועצת גדולי התורה. שיטה זו אינה אלא דיקטטורה נאורה, השלטת בזכות חוכמתם הרבה של חבריה, ובזכות מחויבותם לערכים הנכונים. ואילו חוגים חילונים בחברתנו טובים להעביר יותר ויותר סמכויות מן הכנסת והממשלה, לגוף עליון של חכמים בלתי נבחרים, הממונים פחות או יותר לכל ימי חייהם הלואי מועצת גדולי המשפט. בדיוק מאותם נימוקים אנטי-דמוקרטיים, פופוליזם וכו', שעליהם מבססים החרדים את הזדקקותם למועצת גדולי התורה, ושעליהם ביסס אפלטון את תביעתו להקמתה של מועצת גדולי הפילוסופיה. זה ציטוט שאני מאוד אוהב של שטייניץ, וכמובן גם זה עלה בפרק איתו. בעצם יוצא מזה שיש מעט מאוד אנשים בישראל, אפשר להגיד וגם בעולם, שהם בעצם באמת באמת אוהבים ורוצים את החברה הפתוחה, שלא נזקקים למועצות שכאלה או לגדולים שכאלה בכל ענייני החיים שלהם, ומעוניינים להפעיל כוחות כפייה על מנת לרצות שאותן מועצות ישלטו. אפשר להגיד אולי שאם לא היה חיבור כזה משמעותי בין דת לפוליטיקה בישראל, אז אני לא הייתי מתנגד כל כך למועצת גדולי התורה או מועצות כאלה ואחרות. הבעיה היא שהחלטות כאלה של המועצת אחר כך מתורגמות למיסים כאלה ואחרים, או להגבלות כאלה אחרות, או לשירות יותר ארוך בצבא שלנו, בסופו של דבר באופן עקיפין כפייה על הציבור הלא חרדי, ובעצם הם מפעילים כוח על כלל החברה בישראל. אבל היהדות באופן כללי לא ממש אוהבת הפעלת כוח על ידי מועצות כאלה ואחרות, וגם הסנהדרין לא הרג יותר מבן אדם אחד פעם ב-70 שנה. אבל זה דיון אחר. מכאן מסיק פופר, כי השאלה המרכזית בדמוקרטיה... כן.
אפשר רק לשאול, אבל כאילו, זה בסדר שנגיד, אז אתה אומר שאוקיי, האנשים האלה יוצרים להם מסגרת של המלך הפילוסוף. העניין הוא שכאילו בסוף הם בוחרים להם את המסגרת הזאת.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אין לי בעיה. אם הם לא היו מפעילים עליי כוח, ולא היו משפיעים על הפוליטיקה ברמה של חקיקה, ובסוף חקיקה זה כוח, הייתי מפרגן להם על מלא, אין לי שום בעיה, לא קטות ולא חסידויות ולא כלום, שאנשים יהיו חברים בכמה שיותר מעגלים קטנים כמונאים כאלה, יהיה להם חיים יותר טובים. אבל ברגע שהם מתערבים בפוליטיקה ושולחים שוטרים חמושים על מנת לאסור מישהו, פה אני קצת, את יודעת, מפחד, יחד עם כלל הציבור החילוני, שמפחד מהמועצת. וכאן זה אחד הציטוטים, שוב, אני כל הזמן חוזר על זה, כאילו, על כמה אני מאוד מחובר לרעיונות האלה, ובאמת, אלה דברים שצריך לזכור בכל דיון על הפוליטיקה, וה3 מילים המרכזיות זה אלה 3 מילים האלה. מכאן מסיק פופר כי השאלה המרכזית בדמוקרטיה היא שאלה שאפלטון, הייגל ומרקס, ואימם כל המתלהבים ממוסדות שלטוניים שאינם עומדים לבחירה ולפיתורים בידי הציבור, כמו מועצת של חכמי התורה או משפט, לעולם לא יסכילו להבינה, שהרי לשאלה הישנה מי צריכים להיות השליטים, צריך להקדים תמיד את השאלה החשובה בהרבה, כיצד נוכל לפטר אותם. אז מה אומרים בגט? מי יפטר אותנו? מי ידון בענייננו אם היה לנו ניגוד עניינים? שופטים אחרים. וכמובן, זה מופיע בעמוד 54 בספר, אנחנו כמובן לא נגיע לשם, כי אני אופטימיסט חסר תקנה, אבל
מתי בגט אומרים דבר כזה, תמיר?
מה? מי שאמור לשפוט את ניגודי העניינים שלהם זה הנציב קבילות על השופטים שהוא שופט לשעבר, או ראשון? זה המצב הקיים.
בגץ? אפשר לקבול על בגץ?
ודאי, מה השאלה? אתה צוחק עליי.
אני לא, אני שואל בסדר רצינות, מעולם נחתק במקרה שבו
התחקיר של קלמן ליבסקינד
על ניגודי העניינים משפט על איזשהו ניגוד עניינים או משהו כזה.
יונתן, זה לא נכון. התחקיר של קלמן ליבסקינד בענייני ניגודי העניינים של אסתר חיות, שהתפרסם לפני איזה 30 שנה, הובא לדיון בפני השופט בדימוס אורי שוהם, שהוא היום אני לא זוכר איך קוראים לוועדה הזאת, ועדת הקבילות על שופטים או משהו כזה, אבל הוא שופט לשעבר, אף אחד אחר לא ימונה לתפקיד הזה, וזה תפקיד עם שיניים, הוא יכול להדיח שופטים אם הוא רוצה, או לתת להם דין משמעתי או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, מי שעומד מעל בגץ, זה שופט בדימוס.
שזה איזשהו פיקוח, איזושהי שקיפות, משהו? או שכדרכם של ארגונים בירוקרטיים, הכל שם זה מושתק ומושחר?
לא, אז הכל כמובן הוא אתה יודע, מושחת עד היסוד. אז טוב, בקיצור,
מי ממנה אותו, את הנציב הזה?
אני לא סגור על זה. אני חושב שהנשיאת העליון ממנה אותו בעצמה, פשוט ככה. באופן
ממנה, מדיחה.
אז דמוקרטיה סגנון של יש עתיד.
כן, כן, כן.
בראש המפלגה בוחרת ראשי המחוזות, ראשי המחוזות בוחרים את ראש המפלגה.
זה מה שאני אומר, כל הרעיונות האלה הם הרעיונות הכי בסיסיים בפוליטיקה. כבר עכשיו בשיעור של, לא יודע, 40 דקות, נגענו בכל כך הרבה נקודות שיכולות לשמש כל אחד מכם, גם בשביל להבין מה קורה פה, וגם בשביל, נקרא לזה, דיבנקינג, לנצח בוויכוחים. זאת אומרת, אלה שבסוף השאלות, לא מי צריך לשלוט, אלא איך אפשר לפטר אותו? והתשובה הדמוקרטית היא בבחירות. אוקיי. וזה מה שמרסן דרך כלל את הפוליטיקאים שלנו. אז בוא נתקדם לפופר עצמו. באמת אני חייב לומר ככה, בשולי הדברים, אני לקחתי לעצמי פרויקט של, לא יודע, שהוא גדול פי כמה וכמה וכמה מימות בין השקפות, מכל ספר אחר שלמדנו, ואני התכוננתי לשיעור הזה בערך במשך 10 שעות, מה שהתכוננתי לימות בין השקפות בדרך כלל כשעה, ואני לא מתחרט, אבל זה דורש ממני המון. אני לא יודע, שווה לכם גם לקרוא את הספר, בעיניי הוא שווה, ושווה גם לדלג על עמודים שאתם לא אוהבים ולא מבינים, פשוט לדעת לקרוא בצורה ליברלית, לא להתעמק בכל פרק ופרק, אלא פשוט להגיד, הצליחה של כלל הספר מכריכה לכריכה יותר חשובה מאשר שאני אחר מתייאש פה על איזה פסקה שאני לא מבין. אוקיי. אנחנו, טוב, אנחנו עכשיו בהקדמה של פופר. פופר מנסה להראות שהציביליזציה שלנו, המודרנית, הליברלית, עוד לא התאוששה לגמרי מזה שהיא נולדה. המעבר מן החברה השבטית או הסגורה על כניעתה לכוחות מגיים או כוחות אמוניים, אלא חברה הפתוחה קורא דרור לסגולותיו הביקורתיות של האדם. זאת אומרת, הרעיון הזה מבוטא בצורה מאוד מאוד יפה בספר של הייק, שיצא בהוצאת שיבולת, שנקרא יומרה קטלנית. ספר באמת ממש טוב, אני מאוד אהבתי אותו. אני אספר רגע את הרציונל שלו, כי זה מה שפופר אומר כאן במילים אחרות. הספר הזה אומר דבר מאוד פשוט. יש לנו את המוסר הבין אישי שלנו, המשפחתי, החברי, השבטי, כל את איזה אולי. זה מוסר שיש בו לא נעים, ויש בו התנהגות שאנחנו עושים בגלל רגשי, ובגלל כל מיני סיבות מסיבות שונות. בחברה הקטנה, גם אם נגיד אני מאוד אוהב לאכול בשר, אני לא אקח את כל האנטריקות וישר לכולם את הנקניקיות, כי לא ככה מתנהגים במשפחה. כי יש איזשהו קולקטיביזם בתוך השבט, בתוך המשפחה, כולנו מקבלים את הקולקטיביזם הזה, כולנו גם לא אוהבים את זה שיש את הכיור תמיד שמלא, בגלל שאנחנו חיים באופן קולקטיבי, וכל אחד שם את הצלחת שלו ומשתדל לברוח מהמטבח כמה שיותר מהר, שלא יגידו לו למה אתה ככה אף פעם לא שותף כלים. אבל זה המוסר שטבוע לנו בתוך המוח, ושעל פי מה אנחנו שופטים בדרך כלל גם גופים כמו המדינה, שהיא בעצם חברה של זרים. זאת אומרת, הייק ופופר אומרים לנו את הדבר הבא, יש את החברה הקטנה עם המוסר הקטן והקולקטיבי שלנו, ואם אנחנו ננסה לקחת את המוסר הזה, הקולקטיבי, של המשפחה, של השבט, ולהכיל אותו על החברה הגדולה, אנחנו נגרום לזה שהחברה שלנו תהיה חברה טוטליטרית ומאוד רודנית כלפי היחיד. ומצד שני אומר לנו פופר והייק, אם אנחנו ניקח את המוסר הלא אישי, המאוד מאוד קר ומנוכר שיש לנו במערכות בירוקרטיות גדולות, ונחיל אותו על המשפחה, המשפחה שלנו תהיה גיהנום שאף אחד לא רוצה לחיות בו. כי אף אחד לא רוצה לחיות עם התחשבנות של, אני השקעתי בבית בדיוק שעתיים נקודה חמש בניקיון ובזה, ואתם לא השקעתם, ולכן אני יותר עכשיו לא בבית הזה או משהו כזה, או אני כועס על כולם ופותח במלחמת עולם, או מכניס אנשים לכלא. לא ככה עובד בית, לא ככה עובדת משפחה. ומה שפופר אומר לנו כאן בפסקה הזאת שהדגשתי, זה שהסיביליזציה שלנו עוד לא התאוששה מזה שהיא סיביליזציה ענקית ולא שבט קטן שכולם מכירים את כולם ויכולים לעשות רגשי אחד לשני. ולכן יש סכנה מאוד גדולה שאנחנו ניקח את המוסר האישי שלנו, הקולקטיבי, ונחיל אותו על החברה הגדולה. ואז תהיה חברה טוטליטרית. הרעיון הזה אני מקווה ברור. אני חושב שהסברתי אותו טוב, כמיטב יכולתי. אבל זה הרעיון המרכזי של הספר יומרה קטלנית של 220 עמודים, רק על הרעיון הזה. הם טוענים, רגע מזה הם טוענים, אני אקרא מתחילת הפסקה. לעתים קרובות מדי, אנו שומעים את הדעה שאין מנוס מצורה זו או אחרת של טוטליטריות. רבים שבגלל תבונתם והכשרתם ראוי שיוחזקו אחראים למוצא פיהם, מכריזים שהיא בלתי נמנעת, טוטליטריות. הם שואלים אותנו אם באמת תמימים אנחנו, עד כדי להאמין שדמוקרטיה יוכל לתופעה של קבע, אם אין אנו רואים שאינה אלא צורת ממשל אחת מרבות העולות וירדות במהלך ההיסטוריה. היום אנחנו שומעים את הדבר הזה בהקשר של המהפכה, של הרפורמה במערכת המשפט, ואומרים לנו, שנייה, אתם בעד דמוקרטיה, אבל אתם לא מבינים שדמוקרטיה בלתי מוגבלת היא פשוט זוועת עולם, שדמוקרטיה בלי הגננת של בג"ץ זה משהו שלא יכול לעמוד? הם טוענים שכדי להילחם בטוטליטריות, נאלצת הדמוקרטיה להעתיק את שיטותיה של זו, וממילא לעשות טוטליטרית בעצמה. או שהם קובעים כי המשטר התעשייתי שלנו אינו יכול להוסיף לתפקד, בלי שיסגל את דרכי התכנון הקולקטיביסטי בסוגריים רגולציה. ומכורך קיומו של משטר כלכלי קולקטיביסטי, הם מקישים שגם בחיי החברה אין מנוס מאימוצם של דפוסים טוטליטריים. את הנקודה הזאת כמובן הוא יוכיח לאורך הספר, אבל זה חלק מההקדמה. בדיקה מדוקדקת של שאלה זו הביאה אותי לידי הכרה מוצקה שנבואות היסטוריות מופלגות, בסדר, זה במילים אחרות היסטוריציזם, כגון אלו, הן בכלל מחוץ לתחום המתודה המדעית. המתודה המדעית על פי פופר, בשלוש מילים, זה דבר שניתן להפריך. העתיד תלוי בנו עצמנו, ואין לנו תלויים בשום כורח היסטורי. עם זאת, יש פילוסופיות חברה, רבות השפעה, המחזיקות בדעה המנוגדת, שבעצם יש כיוון להיסטוריה, וההיסטוריה מתקדמת בהכרח על נקודה מסוימת. הן טוענות שהכל מנסים להשתמש במוחם כדי לחזות מראש את הממשמש ובא. שבלי ספק, רשאי אסטרטג לחזות מראש תוצאה של קרב. אנחנו מכירים כמה כאלה שדיברו על המלחמה באוקראינה בשנה האחרונה. ושהגבולות בין חיזוי כזה לנבואות היסטוריות מופלגות יותר, הם גבולות נזילים. הם טוענים כי תפקידו של המדע בכללו הוא לחזות דברים מראש, וליתר דיוק, להשביח את החיזויים היומיומיים שלנו ולהעמידם על בסיס מוצק יותר. וכי תפקידם של מדעי החברה הוא דווקא לתת לנו נבואות היסטוריות לטווח ארוך. את זה אנחנו מכירים היום הרבה מאוד מהפרוגרסיבים שאומרים לנו, אתה בצד הנכון של ההיסטוריה, לא בצד הנכון של ההיסטוריה, לתמוך בדמוקרטיה במצרים זה דבר נכון, כי זה הצד הנכון של ההיסטוריה, אז מה הם יעלו האחים המוסלמים? מה בעצם הם יענו אם יעלו האחים המוסלמים? אתם יודעים מה אמנו? הדמוקרטים ובראשם אובמה? כשהם עלו?
לאט לאט הם התאזנו, לא? משהו כזה.
בדיוק, לאט לאט הם התאזנו, נכון, זה רק נסיגה לכאורה, כי העם המצרי עוד לא מורגל לדמוקרטיה, אבל אולי עוד כמה שנים, אז הם יבחרו כבר מנהיג נאור וטוב. הם לא מבינים שהחברה המצרית כל כולה, הייתה רגילה להיות חברה של שלטון צבאי מאז ימי נאצר, ועד היום בעצם, ושהגליץ' הזה של דמוקרטיה שבוחרת את האחים המוסלמים, זה בעצם לא גליץ', זה כי החברה הזאת רוצה, חברה טוטליטרית שנשלטת בידי הצבא או אללה. זה לא משנה, אבל הם לא חברה דמוקרטית. אין להם את הערכים האלה.
באפגניסטן הם קיבלו את זה לפנים, באפגניסטן.
נכון. ובעצם אין כיוון. זאת אומרת, נכון שיש הרבה מאוד מדינות היום דמוקרטיות מאשר לפני 100 שנה, אבל זה לא אומר שום דבר בהכרח. זה לא אומר שעכשיו, כאילו, אם אנחנו נעשה דמוקרטיה באיזשהו מקום, אז הדמוקרטיה תחזיק. פשוט בעצם זה שזה הכיוון של ההיסטוריה. דרך כלל יש לזה מאמר נהדר, 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 לא בהקשר הדמוקרטי או בהקשר של כיוון של ההיסטוריה, אלא בהקשר של חוץ וביטחון, ואולי המאמר הכי טוב שנכתב בשילוח אי פעם, זה מאמר של יגיל הנקין, של הסכם שמשקף את יחסי הכוח במציאות, או הסכם שלום שבא ליצור מציאות חדשה. והוא אומר שאוסלו היה הסכם שבא ליצור מציאות חדשה, ולכן הוא נכשל כישלון חרוץ, ואילו הסכמים בעבר, כמו הסכמי שביתת נשק, הם פשוט שיקפו את היחסי כוחות בין ישראל לבין מדינות ערב, ולכן הם היו הסכמים שיחסית הצליחו, או הסכם השלום עם מצרים, הוא הסכם כזה.
יותר מזה, הסכמים שהביאו לסגסוג הכי גדול במערב, באירופה ובמזרח אסיה, זה הסכמי קנייה של גרמניה ויפן.
נכון.
לא שלום ולא ברית.
זהו, אבל גם בריתות, הן יכולות להיות בריתות טובות, כל עוד הן משקפות מצב קיים של שיתוף פעולה. נגיד, הסכם השלום עם ירדן, הוא הסכם שבסך הכל שיקף שיתוף פעולה עם ירדן מ-67 ועד 94 הוא נחתם. הוא לא הסכם שיצר משהו חדש בינו לבין ירדן.
זה אבסורד. השלום לירדן היו יחסים מצוינים עם ישראל, כל עוד היה אינטרס משותף. אבל כשאתה עושה שלום בשביל שלום, אז זה לא יחזיק מעמד, כי אין אינטרס. זה העניין פה.
כן, אז אני אגיד לכם רגע את המאמר הזה. האמת היא, בא לי לקרוא, הוא כל כך מאמר טוב, שאני פשוט בא לי לקרוא אותו שוב. זה כאילו מין חזק ממני. איך הוא נקרא? מה יבטיח את קיומנו? ככה נקרא המאמר. בשילוח, מה יבטיח את קיומנו? באמת, מי שיכול להדפיס לעצמו את זה לשבת, תפוי לו... עכשיו, אחת הקריאות הכי טובות שקראתי אי פעם.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אבל יש את המשפט של מרקס נראה לי, נכון? שהמטרה שלו זה לא ללמוד את העולם, זה לשנות את העולם, וזה בדיוק הקטע.
כן, אוקיי. וכי תפקידם של מדעי החברה הוא דווקא לתת לנו נבואות היסטוריות לטווח ארוך. הם גם מאמינים שגילו חוקי היסטוריה המאפשרים להם לנבא את מהלכם של מאורעות היסטוריים, כמו דמוקרטיזציה, או הליכה לסוציאליזם, או כל דבר כזה. את פילוסופית החברה השונות המעלות טענות מסוג זה, קיבצתי יחד בשם היסטוריציזם, אז ככה הוא מגדיר בעצם היסטוריציזם. כל האידיאולוגיות האלה שחושבות שיש כיוון להיסטוריה הכרחי. במקום אחר בספרי, דלות ההיסטוריציזם, ניסיתי להרער על טענות אלה, ולהוכיח כי על אף סבירותן, יסודן באי הבנה גסה במתודה של המדע, ובפרט בהתעלמות מן ההבחנה בין חיזוי מדעי לנבואה היסטורית. בסדר, חיזוי מדעי זה מדע, ונבואה היסטורית זה בסך כל אמונה. בעודי עוסק באורך שיטתי בניתוח ובביקורת של טענות ההיסטוריציסטים, ניסיתי גם לאסוף קצת חומר להדגמת התפתחותו, הרשימות שקיבצתי לצורך אותו, לאותו צורך נעשו הבסיס לספר זה. על הספר דלות ההיסטוריציזם הוא ספר קטנטן, בוא נראה אני מוצא אותו, הוא ממש קצרצר, אני ממש ממליץ לא לקרוא אותו לעולם. הוא ספר כבד וקשה, אני לא הבנתי ממנו פשוט כלום. קראתי אותו מכריכה לכריכה, ויצאתי עם יותר בלגן בראש מאשר התחלתי. אבל החברה הפתוחה והיוויה מסביר את מה זה היסטוריציזם בצורה בעיניי הרבה יותר טובה. על המטאפיזיקה של ההיסטוריה והיהוד, דוגמת זו המקובלת כיום באופנה, בסדר, זה משהו שממש היום מדברים עליו הרבה, שוב, בעיקר גופים כאלה פרוגרסיבי, כמו ה-World Economic Forum, שאומרים שיש איזשהו מגמות שצריך להוביל, אני מנסה להראות אלא שהחוכמה הנבואית הזאת מזיקה, שהמטאפיזיקה של ההיסטוריה מעכבת את החלת המתודות הכימוניות של המדע, על בעיות הרפורמה החברתית. זאת אומרת, הוא אומר לנו, תראו, למה אני נלחם כל כך קשה לנגד היסטוריציזם? כי בעצם, איך ראוי שנשפוט את המציאות? בצורה מאוד 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 נקודתית. האם הרפורמה הזאת של קרן הארנונה היא טובה או לא טובה? אם אתה אומר, כמובן יש כיוון להיסטוריה, אתה אומר, זה לא משנה אם היא טובה או לא טובה. בואו נחיל את האוטופיה הזאת עכשיו, הדבר הזה הוא צעד, נקרא לזה, צעד ביניים בלתי מושלם, ולכן כדאי שלא נעביר אותו בכלל. ופופר אומר, לא, בואו נבחן כל מקרה לגופו, בלי לחשוב אם הוא חלק מההיסטוריה או לא חלק מההיסטוריה. והוא מנסה גם להראות שנוכל לעשות מעצבי גורלנו, משענה שנחדל להתחזות כנביאיו. זה גם עוד ציטוט מקסים של פופר. זאת אומרת,
לא ברור לגמרי הקשר בין התפיסה של ההיסטוריציזם לבין השימוש באלימות, לבין בעצם הכפייה לאדם האחר תחת התפיסה הזאת.
אז אני מבטיח לך שבשבוע הבא הדבר הזה יתחדד, כי בעצם אם אתה אומר שיש איזשהו כיוון להיסטוריה ושאתה תביא אותו, אתה הנביא של אותו שינוי, זה מביא לך כל כך הרבה ביטחון עצמי, שהשימוש בכוח הוא כמעט אינסופי ומוצדק. זאת אומרת, יש פה אנשים שמתנגדים למגמה ההיסטורית, הם מעכבים אותה, למה שלא פשוט נחסל אותם? אם יש לי ודאות לגבי הכיוון של ההיסטוריה.
כן, זה מאוד מובהק אפילו אצל הגל, שחושבים שהוא מינטרטריקן כזה.
זה אפילו, הספר הזה הוא שליש על הגל.
הגל יש לו משפטים פשוט מטורפים. כי הוא אומר שיש אנשים, world historical figures, שהם יכולים לדרוס כל מוסר קיים, to crush to pieces many an innocent flower.
אני שואל את זה, אולי אני אשאל את זה בצורה קצת אחרת, האם זה שמישהו חושב שיש בעצם כיוון להיסטוריה, ובעצם דוגל בהיסטוריציזם, אז האם בהכרח עכשיו הוא גם ינסה לכפות את תפיסת העולם שלו על החברה? כי זה דווקא כן משהו שמסתדר לי, ואני חושב על זה יותר ממה שאני מכיר, את הכיוון של הרב קוק, שבעצם הוא כן תפס את השיטה הזאת של עגל, אבל הוא לא קרא בעצם להפוך את זה לשיטה אלימה, שעכשיו אני יודע לאן ההיסטוריה צועלת, ואני אכריח את כולם להתיישר לפי זה.
ובגלל שהיהדות בבסיסה היא לא דת קתולית שמעוניינת לכפות על כולם, את האמונה שלנו. אנחנו לא שם, ואנחנו, אני מקווה גם לעולם לא נושפע כל כך מאפלטון ומפילוסופיה היוונית כדי להיות שם. אני ממש מקווה, אבל אני לא יודע למה הרב קוק לא תיאר בכתבה בשום מקום מדוע המגמות האלה של הנבואה ההיסטורית לא אמורות להוביל להפעלת כוח על אף אחד. הוא גם לא תהיה רע הפך, שכן מדבר על הפעלת כוח. אתה מבין? כאילו, הרב קוק, אני אומר, אין לי בעיה איתו נקרא לזה, כהוגה דתי, כנביא, אבל רק שלא יתחבר לפוליטיקה, ויכפה על כולנו את התפיסה שלו של, של התורה.
כן, אבל אני רוצה שכאילו, הצגת את זה בעצם, שמי שתופס את ההיסטוריציזם, בהכרח גם יתפוס בעצם איזה אספקט של אלימות בחברה.
אלא אם כן, יש, לא, באופן פשוט זה יקרה. אבל יכול להיות שיש משהו כל כך מרכזי בתפיסה האמונית שלו, או בתפיסה הפילוסופית שלו, שיגיד, כן, אבל בעתיד, אני פעם היה לי חולצה, סיפרתי לכם עליה, אני חושב כמה פעמים, של שלום עכשיו, אבל שלא כתוב בה שלום עכשיו, שכתוב בה שלום מתישהו. אין לי בעיה עם עמותה שנקראת שלום מתישהו. אני בעד, אני אפילו מוכן ללבוש חולצה כזאת. ולא רק לשם הבדיחה. שלום מתישהו הוא דבר טוב. משיח מתישהו הוא דבר טוב. משיח נאו של החבדניקים הוא דבר שעלול להיות מסוכן, ולכן יש המון ביקורת בעולם היהודי כנגד חב"ד וכנגד המשיחיסטים.
אבל גם חב"ד לא הופכים להיות אלימים.
חב"ד, הם לא אלימים כי הם שוב, הם חלק מהיהדות, אבל יש הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שאומרים שחב"ד משתלטים על קהילות בצורה מאוד אלימה, במיוחד המשיחיסטים ודומיהם. זאת אומרת, הם נכנסים איזושהי קהילה ואומרים, הדעה של חב"ד והזה של חב"ד, זה הדבר היחידי שנכון וחשוב וזה, יש פה איזה רב מקומי, זה בסדר. נמרח אותו, נדיח אותו, נתעלל בגופתו, כאילו, הם עושים המון דברים בתוך קהילות בצורה, בוא נגיד, שהיא נוגדת את המוסר המקובל שאני ואתה מסכימים אליו. אני לא יודע אם אתה מכיר מספיק סיפורים, תשאל. לגבי כל מיני בתי כנסת שהם כיום של חב"ד, מה הם היו פעם? וההשתלטות לא הייתה דווקא מאוד נחמדה, בהרבה מהמקרים.
אני חושב שזה יותר אופייני לברסלבים מסוימים, כלומר, כל הדברים האלה, לא?
ברסלבים אני לא מכיר, נקרא לזה...
ראו ב... איך קוראים לזה? ביבניאל ו...
שוב, אני לא מכיר.
אני חושב שברנד הוא גם ברסלב, ברלנד.
יש להם נטיאליות כאלה, אבל המשיחים של חב"ד, אלים הדגל הצהוב, הם שכנים מעליי שהם כאלה, אבל... מאוד נחמדים, כמובן. לא רוצה להסתכסך איתם. אבל יש, בוא נגיד, סיפורים מיני רבים על הדבר הזה. באופן כלל אני אגיד שאחד הדברים שיהדות הפכה להיות, שוב, אמיר, אני עוד מדבר על דברים שחשובים לך, ואחד הדברים שמאוד הפכו את היהדות, נקרא לזה יותר חששנית מפני משיח נאו, זה באמת השבתאות. הקביעה הזאת, מלפני כ-300-400 שנה, שעדיין נמצאת בתוך השיח של מאוד להיזהר מלהביא את הגאולה עכשיו. גם היום, הוגים ציונים דתיים, יום ירושלים, היום בכל זאת, אני מחולצה לבנה, שמדברים על זה שהנה, הגאולה כבר פה, כן, גם הרב שרקי, שהוא מאוד מאוד שם בכיוון הזה, הוא אומר, הגאולה כבר פה, אבל זאת לא סוף הגאולה. מתי סוף הגאולה תבוא? לא יודע. כשנשתדל יותר, כשנהיה ראויים לזה. אוקיי, ואני רוצה לסיים את העיון שלנו השבוע בפסקה הזאת, למרות שאני לא יודע באיזה עמוד אנחנו, אבל מישהו עם ספר, בטח כן יכול להגיד לנו, הספר בחדר השני. וזה משהו יפה מאוד על הדמוקרטיה. שהרי רק הדמוקרטיה מספקת מסגרת מוסדית המאפשרת להנהיג רפורמה בלי אלימות. ספרו את זה ללוין. וכך גם להזדקק לתבונה בעניינים פוליטיים. אך הסיפור שלהם נוטה להרפות את ידיהם של הנלחמים בטוטליטריות. תכליתו היא לתמוך במרידה נגד הסיביליזציה. טעם נוסף נוכל למצוא כנראה, אם נשים אל לב שהמטאפיזיקה ההיסטוריציסטית נוטה לשחרר את הבריאות ממתח האחריות הרובצת עליהם. זאת נקודה סופר חשובה. זאת אומרת, אם אני בצד הנכון של ההיסטוריה, ויש לי איזשהו נביא שאני מאמין בו, אז אין לי יותר אחריות אישית. כל המוסר המקובל לגמרי מאבד מחשיבותו. אם אדם יודע שגזרה על דברים שהתרחשו ואחת היא מה יעשה, הרי יוכל לחוש עצמו בן חורין לחדול מן המאבק נגדם. ביתר ייחוד, יוכל לוותר על ניסיון להשתלט על אותם דברים שרוב הבריאות מסכימים שהם כלכלות חברתיות, כגון מלחמה, או אם נציין דבר פעות יותר ובכל זאת חשוב, עריצותו של הפקיד הזוטר. ואת המגמות האלה כמובן אנחנו לא מוצאים יותר מדי אצל מרקס עצמו. מרקס עשה מהלך מאוד מעניין, הוא אמר בעצם, יש מגמה להיסטוריה, אבל חובה על כל אחד ואחד מאיתנו לראות כאילו גורל המהפכן תלוי רק בו. אם זה מזכיר לכם את הרמב״ם ותלכות תשובה, מרקס היה יהודי ויהודי נכד של רב, אז כמובן זה כנראה בא מהשפעה יהודית, אבל סתם זה נקודה מאוד מעניינת. אז אנחנו נעצור כאן, ואני אומר לכל המצטרפים בחינם היום, אני מאוד אשמח לראות אתכם גם בשבועות הבאים, השיעור יהיה למנויים בלבד, אז בין אם תתרמו שקל ובין אם תתרמו 50, אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים, אבל זהו, הכל עובר דרך הכסף בסוף, אנחנו יהודים ואנחנו גאים במורשת שלנו.
אוקיי, תודה רבה.